שלום לכם, אני מאוד אוהב חתונות. בערך פעם בשבוע יוצא לי לערוך חופה, בדרך כלל זה של זוגות חילונים, ותמיד אני מקפיד להיפגש עם כל זוג שאני ארוך לו את החופה אצלי בבית. יושבים ככה על כוס קפה, גם להכיר וגם כדי לתכנן ביחד את הטקס. וכשאנחנו עוברים על מהלך הטקס, אז מגיעים לשלב האחרון של שבירת הכוס. ואז אני שואל אותם, תגידו, מה הקטע הזה ששוברים כוס בחתונה? למה? מתברר שרוב האנשים לא יודעים, אין להם מושג למה באמת שוברים את הכוס. ואז כשהם שומעים שזה זכר לחורבן, אז הם לא מבינים. כי באמת מה קשור עכשיו חורבן של בית המקדש בירושלים? אנחנו עכשיו מתחתנים, זה אירוע פרטי, אנחנו חילונים. מה קשור אלינו עכשיו בית המקדש בירושלים בתוך החתונה שלנו? זה פולחן דתי, מה אתה מביא את זה אלינו בכלל? שלא לדבר על הקלה שאמרה לי פעם, כשניסיתי להסביר את העניין, היא אמרה, תראה, אני אל תיפגע, כבוד הרב, אני שמחה שנחרב בית המקדש. מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו במדינת ישראל, קורבנות ודברים כאלה. טוב שנחרב, עדיף לנו בלעדיו. זוכר שלפני שנים, הייתי פעם בבית של חבר. זה החבר שבא משפחה לא דתית, והוא חזר בתשובה בתיכון. והגעתי עליו פעם לשבת. היו עושים שם קידוש וזה, ואחרי זה המשפחה הייתה הולכת לים וכולי, אבל היו ככה מכבדים. והגעתי אליו בתקופה של ימי בין המצרים, שלושת השבועות. הייתה לו אחות בת 15, נערה רגילה, חילונית, והחלפנו כמה מילים, ואז היא הסתכלה עליי, היה לי כזה זיפים של בחור שלא מתגלח בשלושת השבועות, ואז היא אמרה לי, מה קרה, יון, החלטת לגדל זקן? אמרתי לה, לא, זה לא זקן, פשוט בתקופה הזאת יש כל מיני מנהגים של אבלות. אז היא אמרה לי, מה אבלות, למה מי מת? אמרתי, לא, שהיה את המצור על ירושלים, היא אמרה, למדנו על זה בבית ספר, בתשח. אמרתי לה, לא, לא בתשח, זה היה קצת קודם, 2000 שנה לפני כן. הסתכלה עליי בכזה מבט מוזר ואמרה, מה? את רוצה להגיד לי שלפני 2000 שנה היה המצור ועכשיו אתם לא מתגלחים? השאלה הזאת, מה הקשר שלנו היום לדברים שקרו לפני 2000 שנים, לחורבן של מקדש, שאנחנו לא כל כך מרגישים בחסרונו? זאת באמת שאלה קשה, אנחנו מתפללים על זה, אנחנו מזכירים את זה, אנחנו צמים על זה 4 צומות בשנה. אבל בפועל קשה לנו להבין באמת על מה הבכי, כי טוב לנו. אף פעם לא פגשנו בית מקדש, אנחנו לא מבינים למה זה חסר. ודוג יש דברים אחרים שיותר אכפת לנו מהם. המתכונת במתמטיקה, שאני אספיק להגיע בזמן ולעבור את הטסט, לחסות את האוברדרפט, לגמור, להגיש את העבודה שלי. יש הרבה דברים שמעסיקים אותנו, ואף אחד מאיתנו כמעט לא קם בבוקר ואומר, אוי, אין בית מקדש, איזה אסון היום. לא, יש דברים אחרים שמעסיקים ומטרידים אותנו. ובאמת קשה לנו בימים האלה לבכות ולהתאבל על משהו שאתה לא מבין מה חסר לך. אבל האמת היא שגם אם אנחנו לא מבינים, יש לא מעט שכן מבינים את התפקיד של אותו מקדש. למעשה כל האנושות, כל ההיסטוריה, הבינה שיש במקום הזה, שם, בארץ הקודש, בעיר הקודש, איזשהו כוח מיוחד. אנחנו רואים שאימפריות גדולות התעקשו לשים את היד על המקום הזה. אנחנו רואים שדתות עצומות של מיליארדי מאמינים מתעקשים לאחז בהר הזה, בעיר הזאת, בהרגשה כאילו מי שמחזיק שם יש לו את המפתח אל החיים, יש לו את הקשר לאלוקים וחייבים להיות במקום הזה. כמה דם שפכו כדי להגיע לשם, כמה חיילים הקריבו את חייהם כדי לכבוש את the only city, the only place, את ההר הזה, הר הבית. המוסלמים, הנוצרים, הממלוקים, הטורקים, הבבלים, היוונים, הרומאים, המזרח התיכון, עד היום זה סוג של חבית, חומר, נפץ, מה יקרה שם בהר הבית, כל פיפס קטן מקפיץ פה את כל המערכת ומאיים לפתוח בו מלחמה אזורית. ודווקא אנחנו, היהודים, קצת מאססים, קצת מתבלבלים, קצת מפחדים. יש שם מצב מחפיר שבו המקום היחידי בעולם שבו אסור ליהודי להתפלל זה למרבה הבושה הר הבית. למה? כי הוואקף המוסלמי שולט שם, והם דואגים לעשות כל מאמץ להשמיד זכר לזה שפעם היה בתי מקדש שלנו ואת כל ההיסטוריה היהודית שם. מבחינתם יהודי התפלל במקום הזה, מי יודע מה יקרה? ואנחנו למרבה הבושה משלימים הדבר הזה. לא נעים להגיד, יש גם יהודים שנרתעים מהר הבית, ואני לא מדבר על הדיון ההלכתי לעלות לא לעלות, שם את זה בצד, אלא מעצם המקום הזה, כי הר הבית מאיים עליהם. הר הבית הוא בעצם מסמל את הזהות שלנו. זה מקום גיאוגרפי קטן בשטח שלו, אבל הוא נושא טונות של משקל מבחינת האמירה שלו, מי אנחנו, למה אנחנו שייכים, מה ההיסטוריה שלנו, איזה מין עם אנחנו, ויש אנשים שמפחדים מזה. נוח להם לחיות במדינת ישראל 2016 מערבית, מתקדמת, הייטקיסטית, ולברוח מן העבר. אבל אנחנו לא רוצים לברוח מן העבר הזה, כי אנחנו מבינים שהעבר הזה הוא חלק מאיתנו, הוא חלק מן העבר שלנו, והוא חיוני לעתיד שלנו. אנחנו מבינים שבית מקדש זה לא עוד בניין שהיה בירושלים. יש מוזיאון ישראל, יש קניון מלכה, יש את הכנסת, יש גם בית מקדש. לא. בית המקדש זה היה הצינור שחיבר את העולם שלנו אל השמיים. בית מקדש זה המקום שכשהוא הלך לאיבוד, משהו בלב הפועם של העולם הפסיק לפעול. חטפנו דום לב רוחני, העולם נראה אחרת. מעולם שאלוקים היה נוכח בתוכו, וזה התבטא בכל דבר. הפכנו לעולם מוחצן, חומרי, נמוך, עולם שאיבד את הנבואה, את רוח הקודש, ניסים גלויים. עולם שאיבד את החיבור שלו אל הרוחניות, זה שם כל כך קשה לנו להתפלל, אנחנו נעמדים מול הסידור והלב שלנו אטום. מה הרגע שהיה צריך שחזל יעשו לנו טובה וינסחו לנו תפילה מסודרת? זה היה בדיוק הרגע שבו נחרב המקדש, נפסקה הנבואה, איבדנו את הכוח להתפלל, ואז אין ברירה אלא להתחיל לחבר לנו מילים ולעזור לנו להחיות את הגוף הזה שמפרפר, כי הלב שלו כבר לא עובד. הקושי הגדול שלנו זה שאנחנו לא מכירים מציאות אחרת. אנחנו נולדנו לעולם שאין בו בית מקדש, ובאמת טוב לנו בחיים. אנחנו חיים פה במדינת ישראל בסוג של גן עדן. יש לנו שפע חומרי, יש לנו שיעורי תורה, יש לנו צבא שמגן עלינו, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. תיכנסו לסופר, איזה ברכה, איזה שפע יש. אז אין בית מקדש. So what? מה חסר? ואני רוצה לתת דוגמה קטנה שאולי טיפה תסבר את האוזן להמחיש. תארו לעצמכם, אישה שעשתה פשעים חמורים שבגינם היא נשלחה לכלא. ואחרי שדנים אותה למאסר ממושך, מתברר שהיא בהיריון. והיא ממשיכה לשעות בין חומות הכלא וההיריון מתפתח, ואחרי 9 חודשים נולד תינוק. והיא מתחננת שלא ייקחו לה אותו, לא ימסרו אותו למישהו אחר, וישאירו לה לפחות עכשיו שהוא יגדל איתה בתוך הכלא. ושוקלים את העניין, והנהלת הכלא מחליטה לפחות בינתיים לאפשר לה להמשיך לגדל אותו איתה. והוא שם איתה בתוכתה, והוא גדל, והוא בן שנה, והוא בן שנתיים, והוא בן 3, והוא בן 5. והילד הזה גדל בתא עם אמא שלו, והוא מכיר אותה, ואת שותפתה לתא. הוא מקבל שם 3 ארוחות ביום. חצי שעה יש להם שיוצאים לטיול ככה בחוץ לראות את אור השמש ולחזור בחזרה. והילד הזה דווקא די מבסוט מהחיים. יש לו אמא שדואגת לו, שמדברת איתו, יש לו אוכל, מים. והילד הזה יכול להיות די מרוצה מעצמו. אין לילד הזה מושג שיש עולם שלם בחוץ. עולם שיש בו חברים בגיל שלו. יש גן ויש קייטנה ויש טיולים ויש בריכה ויש גן שעשועים ויש מיליון דברים שהוא אף פעם לא נחשף אליהם ואין לו מושג מה הם, כי הוא גדל בתוך כמה מטרים רבועים של הכלא, אבל הוא מרוצה מהחיים שלו. הוא לא יודע שיש מציאות אחרת. אנחנו, שיודעים שיש עולם שלם, יודעים כמה הוא אומלל ומסכן. הילד הזה זה בעצם אנחנו. כי אנחנו גדלים בתא הכלא הקטן שלנו, שיש בו אוכל ויש בו אמא ויש בו מה שצריך. אין לנו מושג איזה מרחבים עצומים של רוחניות, של עוצמות נפשיות, של קדושה, של חיבור לעצמנו, של חיבור לאלוקים שאיבדנו. ואם יש משהו לבכות עליו בימים האלה, זה על זה שאנחנו לא בוכים, על זה שאין לנו דמעות. י"ז בתמוז, תשעה באב, הימים האלה שבין לבין, שנופלים לנו בדיוק באמצע החופש הגדול, שזה מתסכל הרבה צעירים, דווקא עכשיו, באמצע הקיץ, אי אפשר לשים את זה בטבת. הימים האלה זה סוג של תזכורת בשבילנו. משהו חסר, משהו משמעותי חסר. גם עכשיו כשאתם מתחתנים והכל טוב לכם ואתם מאושרים עד הגג, תזכרו שהעולם שלנו זה עולם שחסר בו משהו. יש ביטוי לחיסרון בזה שתראו כמה צרות, אסונות, פיגועים יש, כמה חברים יש לכם. ואני אומר את זה לזוגות שנפגש, שעדיין מחפשים למצוא את אהבת חייהם, והלב שלהם נשבר כל פעם מחדש והם לא מוצאים, אז אנחנו שוברים כוס. להזכיר לנו, יש בעולם משהו שבור, וזה מתבטא באינסוף דברים. אנחנו לא מוכנים לוותר, ואנחנו נזכיר לעצמנו שלא נתבלבל מכל הטוב שיש לנו, שיש עדיין הרבה על מה לעבוד, ואנחנו נמשיך להתפלל על זה. ואנחנו נמשיך בכוח לבכות על זה, ולהזכיר לעצמנו, ולדמיין, ולחלום, ולרצות, שיום אחד, ולירושלים ירחה ברחמים תשוב, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, והלב של העולם יחזור לחיים, ונזכה לבית מקדש, ולנבואה, ולהשראת שכינה, ואז כבר הכל יראה אחרת. ואת כל החיים שאיבדנו הם יחזרו בחזרה, ועד אז נמשיך לחפש, ולרצות, ולהישבע עם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ונדע שאם כל העולם הורג וחושב ומתעקש על המקום הזה, בוודאי אנחנו, שהוא שלנו, זה הובטח לנו, זה המקום שלנו, הער הזה, הבית הזה, הלב הזה, אותו אנחנו רוצים. להתראות.